סימן שין למד ווב, סעיף י' ג' בחלקו השני של הסעיף. הסעיף שלנו, סעיף י' ג', עוסק בעניין איסור השתמשות באילן בשבת. כמו שמבואר בחלקו הראשון של הסעיף, איסור השתמשות באילן בשבת כולל לא רק את האילן עצמו, אלא גם את צידי האילן, אבל לא את צידי הצדדים של האילן, כגון יתד או מסמר התחובים באילן. אותו יתד או אותו מסמר מוגדרים כצידי האילן ואסור להשתמש בהם בשבת, אבל כלכלה שתלויה על אותו מסמר, הכלכלה מוגדרת כצידי צדדים של האילן ומותר להשתמש בה בשבת. היתד, המסמר, הוא צידי האילן ואסור להשתמש בהם, הכלכלה נחשבת לצידי צדדים של האילן ומותר להשתמש בה בשבת. מותר להניח או ליטול בשבת חפצים מהכלכלה שתלויה על המסמר שתחוב באילן בשבת, אבל את הכלכלה עצמה אסור להסיר מהמסמר, כי בכך שהוא מסיר או מניח את הכלכלה על המסמר הוא משתמש במסמר, והמסמר מוגדר כצידי האילן. אבל הכלכלה שתלויה על המסמר היא מוגדרת כצידי צדדים של האילן ומותר ליטול או להניח בה דברים בשבת, אבל את הכלכלה עצמה אסור להסיר או להניח על המסמר שתחוב באילן, כי אז הוא משתמש במסמר והמסמר מוגדר כצידי האילן. צידי האילן אסור להשתמש בהם בשבת כמו באילן עצמו. נקרא דברי השולחון ערוך. אומר השולחון ערוך, ואם נעץ בו יתד, אם הוא נעץ באילן יתד ותולה בו כלכלה, היתד נקרא צדדים ואסור להשתמש בו, והכלכלה מוגדרת כצידי צדדים ומותר להשתמש בה. אומר המשנבו בסעיף קטן סמך ג', הכלכלה מוגדרת כצידי צדדים ומותר להשתמש בה בשבת, לפיכך מותר להניח בפירות וליטול ממנה פירות, אבל את הכלכלה עצמה אסור ליטול או לתלות על היתד, כי אז הוא משתמש ביתד והיתד מוגדר כצידי האילן. אותו דבר אם הכלכלה תלויה באילן עצמו, אז הכלכלה מוגדרת כצידי האילן, לא כצידי הצדדים של האילן, ואז אסור ליטול או להניח חפץ על הכלכלה, כי מוגדרת כצידי האילן, היא תלויה באילן עצמו. עוד אומר המשנה ברורה, אם פי הכלכלה צר, ואז כאשר נוטל חפץ מן הכלכלה, האילן מתנדנד, בכל מקרה הדין הוא שאסור ליטול או להניח חפץ על אותה כלכלה, גם כאשר היא תלויה על מסמר שתחוב באילן, כי על ידי שהוא נוטל או מניח חפץ על הכלכלה, האילן מתנדנד, ואז אף על פי שהכלכלה היא צידי צדדים של האילן, זה נחשב כמו שהוא משתמש באילן. להישען באילן, מותר או אסור? אומר המשנבו, הדבר תלוי. אם מדובר באדם בריא, מותר, כי אז אם מדובר באדם בריא, אז הסמיכה שלו על האילן היא לא סמיכה מוחלטת, הוא רק סומך על האילן מעט, וזה לא נחשב כמו שהוא משתמש במחובר. אבל אדם שהוא חלש, אז כאשר הוא נסמך על האילן, הוא נסמך בכל כוחו על האילן, ואז זה נחשב כמו שהוא משתמש במחובר, ויש בזה איסור. בכל מקרה, גם כאשר מדובר באדם בריא, אם כאשר הוא נשען על האילן, האילן מתנדנד, בכל מקרה יש בזה איסור, כי זה נחשב כמו שהוא משתמש באילן. כאשר אדם משתמש בצידי צדדים, או כאשר אדם בריא נשען על האילן והאילן מתנדנד, בכל מקרה זה נחשב להשתמשות באילן עצמו ואסור. כאשר האילן עצמו לא מתנדנד, כאן יש הבדל. אדם חלש אסור, כי הוא נשען על האילן בכל כוחו וזה נחשב כמו שהוא משתמש באילן. אדם בריא מותר, כי זה לא נחשב השתמשות באילן. ואותו דבר, אם האילן לא מתנדנד, צידי האילן אסורים, צידי צדדיו של האילן מותרים. נקרא את דברי הרמו, מותר ליגע באילן ובלבד שלא ינידנו, כי כאשר הוא מנדנד את האילן זה נחשב שהוא משתמש בו. בור עמוק, אפילו 100 עמות, מותר לירד ולעלות, הוא מטפס ויורד, מטפס ועולה, ולא חיישין אין שם יעקור קרקע בירידתו ועלייתו. נמשיך לסימן הבא, סימן שין למד זין. בסעיף א', השולחון ערוך עוסק בעניין של גרירת ספסל באופן שנעשה חריץ באדמה. לפני שנתחיל את הסימן, נקדים את הקדמת המשנה ברורה. המשנה ברורה מקדים ומביא שאחת מלמדת אבות מלאכה היא מלאכת חורש. הגדרת מלאכת חורש היא איפוי הקרקע לצורך זריעה. בין אם הוא חורש ועל ידי כך הוא מרפא את הקרקע שלא תהיה קשה ותהיה נוחה לזריעה, וגם כאשר הוא לא חורש את הקרקע, גם כאשר הוא משווה את הקרקע, שהקרקע תהיה שווה ללא גומות, ללא תלוליות, הדין הוא שמדובר בקרקע שעומדת לזריעה, יש בזה איסור משום חורש. על ידי שהוא מייפה את הקרקע, שהיא תהיה שווה וחלקה ונוחה לזריעה, אם מדובר בקרקע שעומדת לזריעה, הוא חייב על החלקת הקרקע משום חורש. הוא מייפה את הקרקע שתהיה מוכנה לזריעה. אדם שמשווה את הקרקע שבביתו חייב משום בוינה, כי הקרקע שבביתו לא עומדת לזריעה. אבל אדם שמשווה קרקע שעומדת לחרישה חייב משום חורש. כלולוי של דובור. כל איכה שהוא מייפה את הקרקע שהיא תהיה נוחה לזריעה, בין אם זה על ידי חרישה, בין אם זה על ידי שהוא משווה את פני הקרקע, יש בזה איסור משום חורש. נקרא את הקדמת המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, הקדים לסימן זה הקדמה הקצרה. חורש הוא אחד מלמדת אבות מלאכות, וכיוון שכוונת החורש לריפוי הארה, דאז טוב לזריעה, וגם כוונתו להשוות הגומות וליפותו כדי שיהיה המקום שווה, לכן החופר בשדה או שעשה חריץ או שהיה שם תל קטן והשפילו או שהיה שם מקום נמוך והשווה אותו, וכן כל המשווה גומות במקום הראוי לזריעה חייב משום חורש, כי הוא מייפה את הקרקע שתהיה מוכנה לזריעה. זה הכל אם הקרקע עומדת לזריעה, אבל אם היה זה בבית, אדם שמשווה את הקרקע שבבית שלא יהיה בתלוליות, שלא יהיה בגומות, חייב משום בונה שהוא מתקן את הבניין, וכן כל מה שעושה ליפות הקרקע או תולדת חורש, וחייב בכל שהוא. נעבור לדברי השולחן ערוך. השולחן ערוך עוסק בעניין גרירת ספסל על גבי קרקע באופן שיש אפשרות שיעשה חריץ באדמה. אז כמו שנלמד, אם מדובר בפסיק רישה, אם זה ודאי שגרירת הספסל תעשה חריץ באדמה, אסור. אסור לגרור ספסל באופן שבטוח גרירת הספסל תעשה חריץ באדמה. אבל באופן שאין ודאות שגרירת הספסל תעשה חריץ באדמה, מותר. מותר לגרור ספסל על גבי האדמה, אף על פי שיש חשש, שמה, גרירת הספסל תעשה חריץ, באופן שהוא לא מתכוון לכך. וזה מה שכתוב בשולחן ערוך, דובור שאין מסכוון מותר והוא שלא יהיה פסיק רישה. כגון, מותר לאדם לגרור בשבת מיטה, כיסא או ספסל על גבי קרקע, בין אם הם גדולים, בין כאשר המיטה, הכיסא או הספסל גדולים, ואפילו אם הספסל או המיטה קטנים. שאז, מסביר המשנה ברורה, כאשר הספסל או המיטה קטנים, יש לו אפשרות לכאורה לישא אותם על גביו. בכל זאת, מותר לו לגרור אותם על גבי הקרקע. אולי החידוש הוא שזה לא נקרא מסכוון כאשר הוא גורר אותם, אם יש לו אפשרות לישא אותם על גביו. אבל רק באופן שזה לא ודאי שגרירתם תעשה חריץ, וגם רק כאשר הוא לא מתכוון לכך. אותו דבר אומר השולחן ערוך, מותר לרבץ את הקרקע של הבית. מותר, מסביר המשנה ברורה, לעזות מים על קרקע הבית, אף על פי שייתכן שתוך כדי הרבצת הבית הוא ישווה את הגומות שבבית, ובהשוואת גומות שבבית יש איסור משום בוינה. בכל זאת, מכיוון שזה לא פסיק רישה, זה לא בטוח שהוא ישווה את הגומות שבבית על ידי הרבצת המים, וגם הוא לא מתכוון לכך, הדין הוא שמותר. נקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן א', זה לשון הרמב״ם. השולחן ערוך מסביר מה הכוונה פסיק רישה. דברים המותרים לעשותן בשבת ובשעת עשייתם אפשר שתעשה בגללן מלאכה אחרת ואפשר שלא תעשה. פסיק רישה, הוא חותך את הראש של התרנגול, אז בטוח שהוא הורג את התרנגול, אז זה אסור, אף על פי שהוא רק מתכוון לחתוך את הראש, לא להרוג, אבל מכיוון שבטוח שעל ידי פסיקת הראש הוא הורג את התרנגול, אז יש בזה איסור בשם נטילת נשמה. זה לשון הרמב״ם. דברים המותרים לעשותן בשבת ובשעת עשייתם אפשר שתעשה בגללן מלאכה אחרת ואפשר שלא תעשה. לא פסיק רישה, אם לא נתכוון לאותה מלאכה מותר, וכן כוונת המחבר. אבל פסיק רישה, שבוודאי תעשה מלאכה אחרת, בסעיף קטן א' הוא מסביר מה זה דובר שאינו מסכוון, ובסעיף קטן ב' מה זה פסיק רישה אילכך, פירוש. כיוון שדבר שאינו מתכוון מותר, אילכך גורר אדם ספסל או מיטה על גבי קרקע, באופן שלא בטוח שעל ידי גרירתו יעשו חריצים בקרקע. דאף על גב דה בגרירתו מצוי שיעשו חריצים, ואי כבזה משום חשש חופר שהוא תולדה של חורש, אפילו לא חילף פסיק רישהו, אז לכן זה מותר. ואפילו בקרקע שאינה מרוצפת, גם הדין הוא שמותר, אף על פי שייתכן שיעשה חריץ, אבל גם לא בטוח שיעשה חריץ. יש כאן חידוש, שבאופן שזה פסיק רישה זה אסור, אף על פי שלמעשה, כמו שכתוב בשרצין בסעיף קטן א', הוא לא חופר כדרכו במורה וחצין, אלא על ידי ספסל שזה קילה אחר יד, בפרט כאשר הוא גורר בבית ולא בשדה, שהחריץ הוא מקלקל את הבית, גם הדין הוא שאסור, כאשר זה פסיק רישה. בין גדולים, באופן שזה לא פסיק רישה, מותר ליסה אותם, בין כאשר הם גדולים, דמיטרחלי להישאם על כתפו, ובין כאשר המיטה או הספסל קטנים שאז הוא יכול להיקחם על כתפו, אפילו אוכי מותר לו לגרורם על הארץ. כל סבב אוגן אבום דגדולים ביותר אסור לגרור על הארץ, זה פסיק רישהו, זה בוודאי יעשה חריץ. ואפילו מרוצף בקרקע של שיש אסור לגרור, דגזרינן מרוצף, אתו אינו מרוצף. לרבץ, מותר לרבץ את הבית, אף על פי שייתכן, כמו שמסביר המשדבור, שעל ידי הרבצת הבית, על ידי שהוא מתיז מים על קרקע הבית, לפעמים הוא ממלא את הגומות שבבית ויש בזה משום בוינה, אפילו אוכל מכיוון שזה לא פסיק רישה הדין הוא שמותר. נקרא את המשדבור בסעיף קטן ה', מותר לרבץ לעזות מים על קרקע הבית כדי שלא יעלה אבק, דאף על יבדה בהרבצה כמה פעמים מתמלים הגומות באבק, באפר ובאבק, אפילו אוכל מותר כיוון שלא מתכוון לכך, וזה לא פסיק רישה. זה לא בטוח שזה יקרה. אפילו בקרקע שאינה מרוצפת, מותר.